פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת שלח, פרשת המרגלים, הבגידות, השליחות שלא בוצעה כמו שראוי.
ומסתבר שאפשר להוציא, כמו שאני חושב החופץ חיים אומר, גם את דיבת הארץ אפשר להוציא, לא רק דיבה של בני אדם. אפרופו, זה מאוד רלוונטי למה שקורה היום.
בייחוד בקואליציה שלנו, שאתה, מה, אני לא יודע מי מרגל של מי, ומי עובד לטובת מי, ואני אגיד לך שבראש הפירמידה, ראש הקואליציה, עומד מישהו שאני לא בטוח שאין לו שיתוף פעולה מאחורי הקלעים עם האופוזיציה, ואני מכוון על כבוד ראש הממשלה נתניהו, שכנראה עושה משהו מהאופוזיציה מאחורי גבינו, וזה מוביל
אותה... מה זה מאחורי גבינו?
מאחורי כך הקואליציה שלו, הוא בעצם מוכר את כל הרפורמה, את הוועדה
למינוי שטיינים. הוא די ברור שהוא לא רוצה אני חושב שזה גם לדעה הזאת שותפים גם החבר'ה החרדים. הם ישמחו שהרפורמה של לוין, כפי שהוא שם אותה לשולחן, תיגנז, ויוכלו להעביר את הדברים האמיתיים, את חוק הגיוס, בלי הפגנות ברחובות, כי ברור שדבר תלוי בדבר, וראינו שכשהרפורמה פתאום ירדה מהשולחן, אז גם המפגינים לא נוערים לרחובות, חוץ מאותו קומץ, כן? שלא משנה מה הוא ימשיך להפגין. ואני חושב שזה היום אינטרס משותף, ביבי לא מסתיר את זה שאם לוין יתפטר, הבעיה שלא רק להשלים אם לוין יתפטר, היא יותר מהכיוון של סמוטריץ' ובן גביר, שלא יוכלו להצטייר שהם יותר מתונים מאשר יריב לוין, מבחינתו שישים את המפתחות.
כן, אבל יש עוד לפני כן, יש קצת ביניים שנקרא ועדה למינוי שופטים, הרי הייתה הצעה שהקואליציה תשתמש בזה כנשק מול האופוזיציה, תגיד אם לא נגיע לטיוטת הסכמות, או נגיע לאיזשהו קווה דרך, אז יהיה לכם את העונש של בחירת שני נציגי קואליציה. אבל נתניהו ויתר גם על הנשק הזה, הוא ויתר בלא קרב. מה זה משדר לאופוזיציה ומה זה משדר לרחוב? מה שמשדר, העולם כבר יודע הרבה זמן, שנתניהו שחית ולחיץ, ולכן אני אומר לך, אבי, המפגינים אולי קצת ירדו, יחזרו הביתה אם הרפורמה תרד, אבל הם יחזרו שוב, הם יעלו שוב פעם כאשר יהיה חוק הגיוס, כאשר יהיו דברים אחרים. אני, יש לי כלל בחיים. כל הבורח מן מהפחד, הפחד רודף אחריו. נתניהו אולי...
לא יודע אם זה אומר שהוא לחיץ, מה, ולהיסחט על ידי לוין זה יותר טוב? בראייה האסטרטגית שלו, הוא רואה את ההשפעות הכלכליות, הוא רואה מה קורה עם האמריקאים, הוא מבין שאנחנו לא חיים בבועה, אנחנו צריכים להתחשב מאינטרסים אחרים, ולשבור עכשיו את הכלים, מה שתמיד היה, חוץ מאשר באמת ממשלת החילופין, אבל תמיד היה גם נציג אופוזיציה, הוא, אני חושב שהוא עושה בחוכמה, אני שומע, אגב, תשמע, אני שומע משהו מעניין היום. אומר לי חבר כנסת בליכוד, יכול להיות שכמה חבר'ה דווקא מיש עתיד ומהעבודה, הם ידפקו את המועמד של את המועמדת של האופוזיציה, כי אם המועמדת של האופוזיציה לא תיבחר, אז הקאוס יחזור, ולכל סוכני הקאוס האלה, זה אני אומר בשפה שלנו, לכל סוכני הקאוס האלה, יש עניין שיהיה פה בלגן.
כן, אבל זה עניין של מתמטיקה. תראה, אם יש רק שני מועמדים, אז לא משנה כמה בוגדים יהיו משני הצדדים.
לא, אבל הם מועמדים... יכולים להצביע למועמד של הקואליציה. נגיד שישה, שבעה חברי כנסת מהאופוזיציה,
שווים. כן, אבל אם יש רק שני מועמדים ונבחרים שניים, אז גם אם 99 יצביעו בעד מועמד הקואליציה, ורק יאיר לפיד יצביע בעד מועמדת האופוזיציה, היא גם כן תיבחר. כך שאותו חשבון של חברי כנסת מהליכוד, פשוט לא נכון. מה שכן, אם
יהיו... אז זה תלוי כמה בסוף יהיו מהקואליציה, כמה באמת ירוצו.
נכון.
אם ירוצו שניים או ארבעה, כן.
ואז תהיה שבירת כלים בין כה וכה, אז לא יצטרכו להצביע, הם לא יצטרכו לתקוע את הסכין, כי הקואליציה בעצמה תתקע את הסכין. אבל אני רוצה לדבר איתך...
אגב, עוד מילה רק, מי שהכי נושא עיניים לכך שתהיה הסכמה, זה אריה דרי, שמבין שהדרך היחידה שלו לחזור לשולחן הממשלה, אם היא קיימת, זה רק בהסכמות. כל דרך אחרת תיבלם בבגץ. אפרופו האינטרס החרדי.
בוא נגלה למאזינים של סוד קטן, הוא הלוחש באוזנו של נתניהו, ואומר לו, תוותר להם בנושא הוועדה למינוי שופטים, תוותר להם גם בסוף, ובסוף גם תמסמס את הרפורמה, כמובן, בשם האחדות והשלום, אבל ברקע יש גם כנראה גם את השיקול שיוכל לחזור, אבל...
ושיהיה אפשר להעביר את חוק הגיוס? ועוד שיקולים אחרים.
חוק הגיוס אפשר להעביר, ולכן כל דבר שהקואליציה הזאת עובדת לדחות, לדחות את הרפורמה, לדחות את חוק הגיוס, ואתה יודע מה, גם לדחות את הבחירות לרבנות, לברוח מבעיות עד שמה, אני לא יודע מה, נגיד...
אז אפשר להגיד את זה כהכללה, כל הבורח מהבעיות, הבעיות רודפות אחריו.
בדיוק, זה ניסיון להרוויח זמן, רק בעיה אחת, אולי דרי כן ירוויח, אם הרפורמה תתמסמס, הוא יוכל להגיש את חוק דרי 2 ולחזור... לממשלה, וקשה לי להמיד.
אתה יודע שיש שאלה יפה של אחד מבעלי המוסר, הוא אמר באחת השיחות, היא בהומור, הרי כתוב, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כן? וכל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. הוא אומר, בסוף הם נמצאים באותו מרחק. או שהוא רודף או שהוא בורח, אז מה זה משנה? אומר השאלה, מי רודף אחרי מי? זו השאלה. האם אתה רודף אחרי מישהו או רודף אחריך? המרחק יכול להיות אותו דבר שישאר ביניכם. אבל מי רודף אחרי מי? זו השאלה. אז גם כאן השאלה, מי מתקפל בפני מי? הקואליציה בפני האופוזיציה או האופוזיציה בפני הקואליציה? ואני חושב שאמרת את התשובה היא די ברורה. כן.
התשובה היא מאוד ברורה. תראה, מה שהמחאה הצליחה. המחאה מסמסה את הרפורמה, המחאה דחתה את חוק הגיוס, הממחאה כמעט ביטלה את חוק ארנונה. בעצם אתה יכול להגיד ליד אחד, ואגב כך, למרות שהיא פגעה, שיתקת הרפורמה, היא גם פגעה בכלכלה הישראלית, העלתה את הדולר, הפכה את שרי הממשלה למוקצים מיעוט ברחבי העולם.
תכף דווקא נדבר עם נציג עוצמה יהודית בוושינגטון, תכף נגיד כספוילר, אבל סמוטריץ' באמת נסע לפריז, ושוב אף אחד לא הסכים לדבר איתו. הוא חשב הוא יברח, בוא נעבור במעבר אחד, הוא חשב הוא יברח מהמכה שהוא קיבל כאן, הרי בסוף זה לא הסיפור של ניצחון הליברליים, ולא שום דבר, בתוך הציונות הדתית, זה המכה שסמוטריץ' חטף. הצטברו גם תלמידי הרב שפירא ממרכז הרב, וגם החבר'ה באמת היותר ליברליים, והכניסו לו וחץ נוקרת, שהוא לא ראה את זה בה.
זה הסיבה שהוא נסע לפריז, אתה יודע, בעיר האורות, אולי יהיה לו קצת פחות חשוך, למרות שלא יקבלו אותו, עכשיו הוא נסע בשביל הכלכלה, הוא נסע בשביל להיפגש.
וקרפור יש כבר גם כאן, אתה יודע.
נסע לברוח מהצרות, בוא נגיד שמה יש לו פחות צרות מהיום, אבל בוא נתמקד בנושא של הרבנות, כי בכל אופן כמה שדיברנו, בוא נדבר.
רגע, אני ממשיך עם הקו שלך, כל הבורח מהצרות, הצרות רוטפות אחריו, אז הוא נוחת שם, ואז הממשל הצרפתי מודיע כמעט בהודעה רשמית שהוא פרסונה נון גרטה, אתה מבין?
כלומר, לא רק בפורום רבני הציונות הדתית הוא פרסונה נון גרטה, אלא גם בצרפת.
אז איפה נשאר לו להיות?
איפה נשאר לו להיות? בתפקיד שר האוצר עם הרכב והכל, אבל תשמע, פקידים בכירים שאני שואל אותם על התפקוד שלו במשרד האוצר, אבי, המשרד הזה לא מתפקד. הדבר הכי שהוא יודע לעשות זה דילים, והנה עכשיו הוא עושה דילים דרי, לדחות את הבחירות לרבנות. בעניין הזה שהוא בעל ברית חזק, ולכן רק בזה הוא יצליח.
ועוד דבר שהוא עשה, הוא הצליח למשרד של אורית סטרוק, לשים שם 1.3 מיליארד, כשהוא בחר לכולם שאין להם כסף, הוא מלוא הסמן עובר. אתה יודע איזה סעיפים יש? יש סעיף על מורשת הרב דרוקמן בישיבות הציוניות, ויש במגזר הכללי, ויש לרבני הציונות הדתית, ויש לרבנים... מה זה מכל טוב הארץ, ולכולם הוא אמר אין כסף. לא סתם האגודאים התפוצצו, ובדגל ובשס
נעלו... ולא סתם עוצמה יהודית מתפוצצת גם.
נכון.
ואתה יודע איפה מנקמו בו? אני פרסמתי...
ברבנות.
ברבנות, הרי מה הוא רוצה? הוא רוצה לדחות, אולי יקום עוד פורום רבנים ציונים דתיים, וישנו את ההחלטה. אבל אם עוצמה יהודית מתנגדת, אז יש סעיף בהסכם הקואליציוני שאומר שכל שינוי בנושא דת חייב לעשות בתיאום של כולם. אם יחליטו להפר את הסעיף הזה, אז האצבעות של עוצמה יהודית, ואני שומע שגם דגל התורה לא מתלהבת מתחילת הבחירות, יש לה כל מיני מועמדים משלה, כבר שמענו כמה שמות היום שרוצים להתמודד לרבנות. זאת אומרת, מי שחושב שהמשחק על הרבנות הראשית... כבר מסתיים, יהיה בחירות בעוד 8 חודשים, אני מציע לו לחכות.
לדגל אגב אין מה להפסיד, היא יוצאת המרוויחה היחידה מהאירוע, כי הרי מועמד שלה בן כך לא היה אמר לו ייבחר, ולאור מה שהם רואים, משהו שהבחירה של הרב כהנה, שהם לא מוכנים לתמוך בו, אז הם אומרים נריץ מועמד, אפילו הם הביאו כמה שמות כמו הרב קלמן, הרב של נתניה, שהוא עם שורשים ציוניים, הוא אומר נריץ מועמדים, אם הוא יבחר, מה טוב, אם הוא לא יבחר, כולם הבינו שזו הייתה חובת מחאה שלנו, אז אין להם מה להפסיד בעניין הזה, אני רוצה לעבור איתך במילה על חוק הגיוס.
לפני כן, אני חייב תיקון טעות, אני כתבתי בטור שלי היום, שלדגל התורה יש 10 נציגים בגוף הבוחר, אז ישבתי עם מישהו שמבין בנושא הזה, ידידינו אלי זרוכברגר, ישבנו, ספרנו אחד אחד, נחש לכמה הגענו, אבי, אנשים שמזוהים מזוהים, 25.
זה יפה.
זה המון.
יפה, זה המון. אז יש לה מה לומר.
יש
את השישית. ואל תשכח שגם סמוטריץ' עוד בהפוך על הפוך, עוד יכול לתמוך במועמד שלהם, אם הם יציבו מועמד בדמותו של הרב מיכה לוי. זאת אומרת, הסיפור הזה לגמרי פתוח, ודגל הגיבה בצורה יפה. אני רוצה לדבר איתך על עוד מהלך, שבאמת אנחנו רואים, הוא בסוף תמיד בהובלה של דגל, וראיתי שאתה הכנסת על זה שבעצם בוועד הישיבות יש שם איזשהו שינויים, אולי תוכל להרחיב בזה. אני שואל אותך, מה תהיה ההשפעה של המהלך על זה, על הסוגיה של דחיית חוק הגיוס? כי אני שומע שרבני ועד הישיבות, מה שהיה פעם גוף אמורפי, הם גם כן רוצים להגיד איזושהי עמדה בעניין. מה הולך שם בגזרה הזאת?
קודם כל אנחנו נספר שחודשיים לפני פטירתו, מרן רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, חתם על מכתב בנוכחות עורך דין, שבו הוא מבקש למנות את מרן הרב דנדו כנשיא שני. עכשיו, לכאורה זה...
זה אתה הבאת את הסקופ שלך בטור השבוע. מה ההשפעה שתהיה לזה עכשיו על חוק הגיוס, אם בכלל?
קודם כל נראה מה ההשפעה של זה, קודם כל מתי זה יצא לפועל המהלך הזה, שזה צריכה להתכנס הנהלת ועד הישיבות ולהחליט, ואז כשיהיה נשיא אחד, יצרפו לו עוד נשיא, בגלל שאני הלך לעולמו בינתיים, אני לא יודע אם ועד הישיבות הוא הגוף שקובע את הזה, עד עכשיו הוא היה תמיד כפוף למועצות גדולי התורה, אבל אני, מה שאני כן יודע, שיש בעניין הזה חילוקי דעות מהותיים, מועצת אגודת ישראל דורשת במפגיע אבי, שהחוק הזה יעבור עד סוף המושב, והם לא מוכנים לחכות לבגץ שיודיע ב-31 יולי שאין ערכות נוספות, הם לא מוכנים להגיע למצב שעד מושב החוף בני ישיבות יהיו לא לגליים. לעומת זאת, בשס ודגל התורה לא מתלהבים לדפוק את הראש בקיר בסוגיה הזאת, אומרים, השיטה ידועה אולי גם של מרנב שטיימן אמר אותה, בוא נרוויח זמן.
עוד ידובר הנושא הזה, ויש לנו כמובן על הסדר היום גם, עם כל הבחירות וכל הדברים נדחים, אז מה שלא ידחה זה הבחירות לרשויות המקומיות, ואנחנו נשים את זה היום במרכז תוכניתנו, בשיחה עם השר במשרד החינוך חיים ביטון, שהוא גם מנכ״ל ש"ס שהוביל כמה מערכות בחירות. נפתח את הנושא הזה של הבחירות לרשויות המקומיות, נעבור יעקב עיר עיר. אתה אני חושב מכיר את כל הערים, את כל שבילי הערים מכל מערכות הבחירות האחרונות, ואנחנו נעשה את זה מיד אחרי הפרסומות, ולאחריו יהיה כאן מוושינגטון השר עמיחי אליהו, שגם לו יש מה לומר, גם על מה שקורה בוושינגטון מול הממשל, וגם על מה שקורה בתוך הציונות הדתית, סביב השאלה של בחירת הרבנים הראשיים. פרסומות. פרסומות.
שלום וערב טוב לשר במשרד החינוך, חיים ביטון.
שלום ערב טוב, יעקב אבי, לכל המאזינים.
ערב טוב, ויעקב הזכיר את התואר, אז עוד נעבור לדבר בנושאים חינוכיים, אבל אני רוצה לשאול אותך בכובע אחר, כמנכ״ל ש"ס, שכבר עשה כמה וכמה מערכות בחירות, ואנחנו רואים שדגל ואגודה באיזשהו סוג של התכנסות, כבר מבצרים להם כמה מהערים, ואולי כמו בדיל, כמו שעשו לדגל בדיל של הרבנות, לש"ס לא נשאר, אתם נשארים קצת בצד. איך אתם מתכוונים להגיב לזה?
טוב, קודם כל אני מרשה לעצמי לומר, לפחות ממה שאני חושב שאני יודע, ולאור ניסיוני כפי שאתה אמרת, שכשאמרת אנחנו רואים, אז אנחנו קוראים את זה אולי, אבל אנחנו לא רואים, כי לפי מה שאני יודע זה בעיקר הנפצות, אני לא חושב שזו הסיטואציה, ולכן זה מעקר את עצם השאלה.
בני ברק אנחנו שומעים שכבר יש סיכום מאחורי הקלעים, אלעד אנחנו רואים איזושהי קריצה שהתמחו בשלום האמונים. במיוחד לאור ההתפתחויות בצמרת של דגל התורה הרוחנית, בלי להרחיב כאן.
אבי, תרשה לי לעצור אותך ולומר לך שאני, ואני אומר את זה לא בתור אחד שרד מהצד, בסדר, איך אומרים, אמרו, בסדר, התוצאות יקרו עוד 5 חודשים, ולפני כן יהיו כל מיני סיכומים. אני יכול להגיד לך שתרשו לי לומר לכם שיושב ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי, הוא המומחה לפוליטיקה, מספר אחד במדינת ישראל, לא, אם לא בעולם כולו, ולא הגזמתי בכלל עכשיו. ותאמינו לי, הוא מעולם לא נמצא בסיטואציה שהוא יושב על השמרים ונותן הדברים לקרות. יש תוכניות רבות, דברים קורים, אבל כפי שקרה בעניין התקציבי של, 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 של כל הסיפור הקואליציוני שהיה בסיפור האחרון, שאנחנו עבדנו בשקט ובסוף הבאנו את התוצאה הכי גדולה, גם כאן כך יהיה.
חלק מהפוליטיקה זה המשחק שלכם בבית שמש. אני קורא כל שבוע שהגברת בלוך חונכת שם או מבנה או בית ספר או מקווה, ובכל כינוס כזה צמרת ש"ס וחכיה, או הרוב שבהם מתייצבים כמו חיילים. האם אתם מאותתים בכך לדגל ולאגודת ישראל, שיש לכם אופציה לתמוך במנהלת תיכון ברננקיל שעבר הגברת אליזה בלוך לרשות העיר הבאה?
תראה, אני אעלה ישירות לשאלה הנפטרת ששאלת, שגם הצגת אותה בסוף בצורה ברורה. אנחנו ב4 שנים האחרונות, בשנה הראשונה, כל מי שיודע ומי שמכיר את ההיסטוריה של בית שמש, זה התחיל מכך שהיה איזה סוג של תרגיל שנעשה מאחורי גבם של כל החרדים, וזה מה ששם את הגברת בלוך כראש עיריית בית שמש. בשנה הראשונה היינו באופוזיציה. ואורי זה פלא, לאורך כל התקופת, כל 5 שנים האחרונות, 4.5 שנים האחרונות, אחרי שהצטרפנו, אז דווקא אלה שיצרו את התהליך, הם אלה שיצאו מהקואליציה. וזאת אומרת, בית שמש עיר מאוד מעניינת, מאוד דינמית, ויש בה הרבה מאוד אופציות ואפשרויות. אנחנו עובדים בתוך, 3.5 שנים האחרונות, בשיתוף פעולה, שותפים קואליציונים, ש"ס תמיד ידועה, ותהיה כך בעזרת השם הלאה, שכשיושבים בקואליציה מתנהגים כקואליציה. לא, לא כלל המפלגות, גם בארצי וגם במוניציפלי, יודעים להתנהג.
כן, אבל גברת בלוך, הגברת בלוך פגעה די הרבה בקואליציה שלה. נדמה לי שגם אתם הצבעתם, נציגיכם הצביעו בפרשת התברים, בפרשת הכל, היא גם ניסתה להגביל את את ההתיישבות החרדית שם. זאת אומרת, זה לא תלית שכולה תחלת, ובכל אופן אתם השארתם נאמנים עד הסוף.
אני יעקב, ידידי היקר, ההיכרות שלך מעמיקה, ידועה לעם ישראל, ואני רוצה להוסיף עליה. אני לא באתי ואמרתי שום דבר, אבל לא נתתי כותרת לגבי העתיד. שאלת שאלה שכרגע יש תקפים של, אתה בעצמך אומר, שפתיחת בתי כנסת, בתי ספר, אני הייתי בפתיחת בית ספר, אולי שתיים, והייתי בפתיחת מתנף חרדי וכל מיני דברים. אנחנו לא צריכים לשקול שום דבר, זה גם לא אומר שום דבר מעבר לזה שאנחנו עושים המון, יש לנו המון הערכה.
כי אנחנו שמענו גם יושב ראש התנועה שלך שהזכרת באיזושהי הזדמנות, שהוא אומר שקיבלנו ממנה מה שלא קיבלנו אפילו מראש עיר שהיה שלנו, או מראשי עיר אשכנזיים. זאת אומרת, אתם מרגישים שאתם יכולים לרוץ איתה הלאה? עזוב אותך מבחינת רמת ההחלטה בסוף. האם מבחינתכם זו אופציה?
אני לא נכנס כרגע, בוודאי אני לא יושב ראש תנועה, להגיד דברים כל כך בומבסטיים ורציניים, כמו שאמרת שהוא אמר. אני לא שמעתי זאת, אבל אם אתה שמעת, אז אני, מה שהוא אומר אצלי זה קודש קודשים. במקרה של הספציפי שאתה שואל למה שאני מכיר ויודע, ואני בעשר שנים האחרונות כמנכ״ל התנועה, וגם כמנכ״ל רשת החינוך התורנית, בלי לתת ציונים לקודמיה, וקודמה היה הרב אבוטבול, שהוא היום סגן לשר החקלאות ועושה עבודת קודש, וגם בתקופתו הוא עשה עבודת קודש.
הוא לא דיבר כמובן לגנותו של אבוטבול, הוא רק אמר שאז היה במצב מורכב בגלל השותפים והפיזור של הסמכויות לכל
עבר. לא, אני לא אמרתי לגנותו, אמרתי מבלי לציין ציונים של העבר. עתיד, אני אומר לך שהיא עושה בהרבה מאוד דברים, עשתה עבודה טובה מאוד, פתרה בעיות, כן?
אני שואל אותה ברמה העקרונית הצהרתית, האם זה נראה לך הגיוני שבעיר של 70%, 65%, ממצביעיה הם חרדים, ציבור חרדי לא יצליח להתלכד ולהעביר מועמד משלו? איך זה ייראה? איך זה יישמע?
אז אני שואל אותך שאלה. בוא ניקח את זה 4.5 שנים אחורה. מה קרה? איך היא ראש עיר? הרי כבר אז לא היה, אין שינוי דמוגרפי כזה מטורף ב5 שנים האחרונות.
יש שינוי שמעלה אותנו מ-50 ל-60 פלוס. היה שינויים ענקים, בדקתי
בספר הבוחרים. השתנה בעשרה...
10%
הדמוגרפיה השתנתה ב10%, ב15%, עדיין כבר אז...
הרבות בו נפסיד על חצי אחוז.
נכון, יפה, אז הנה אתה רואה שלמרות שהייתה דמוגרפיה כזאת, אני לא אמרתי שלא יהיה נציג אחד, לא אמרתי דבר כזה, לא אמרתי שלא יעומד, אני שואל אותך שאלה, לאור מה שאמרת, האם אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שבסיטואציה קיימת, סתם, אתה יודע מה, בוא נעלה איזה משהו על השולחן, מי אמר שלא יקרה מה שקרה פעם שעברה? סתם אני שואל, לא קבעת כלום, אני שואל את החברים המומחים, פעם שעברה, אף אחד לא היה ספק, לא היה שאלות בכלל, ואז בא מישהו מתוכן ועשה את התרגיל הזה. הוא מקבל הכשר כרגע, כי עכשיו, נגיד שעכשיו אותו אחד שעשה את זה וגרם לזה שהיא שמה, בסדר? עזוב את הציונים שלה בתקופה הזאת. עצם זה שאתה, אני עונה לשאלתך, שהיא זאת שהיא ראש עיר, בעיר עם אחוז כזה גדול חרדי. נו, איך זה קרה?
אם אתה שואל אותי, ואתה מפנה את השאלה אלינו, אז יעקב אמר את דעתו, ואני אגיד כמי שגר בעיר, שיש בה רוב מסיב וחילוני, ויש לה רוב עיר חרדי כבר קדנציה שלישית, לא יודע מה היה בקדנציה הבאה, שבסוף צריך לבחון את הבן אדם לפי מעשיו. אני לא יודע מה בדיוק המעשים של אליזה בלוך בבית שמש, אני פחות בקי בעיר מיעקב וחיים, אבל בסוף אם אנחנו רוצים שיבחנו כך אותנו, אנחנו צריכים לבחון אחרים. בוא נעבור גם לערים אחרות. אלעד לדוגמה, אנחנו שומעים, שוב אמרת קוראים, אז קוראים, כותבים, שומעים, שאתם הולכים לפרק את הדיל הזה בין דגל לאגודה בשיטת הזוגות. זאת אומרת, אם באלעד אתם לא תכבדו את ההסכם איתנו, כי אנחנו תמכנו בפינדרוס, אז למשל ברכסים אנחנו יכולים לא לתמוך במועמד הבא שלכם, איצ'ורייך, האם יש כיוון כזה שחולף במוחכם? שוב, הכל מוקדם מדי, אבל האם האופציה הזאת נמצאת על השולחן?
אגב, פינדרוס לא רץ בסוף, רץ אחד בשם צברי שהפסיד, כן.
כן, אבל הוא לא רץ לא בגלל שס.
כן, ברור. אז זה מצב מורכב, מה אתה אומר?
אני לא, אני פחות מעניין מרץ, מעניין מה ההסכם. כל אדם ובר דעת יודע שיש הסכם בין דגל לאגודה בדגל, סליחה, באלעד. ואני אומר את זה בצורה חד משמעית. יושב ראש התנועה שלנו ציר פעם, פעמיים, שלוש, אנחנו רצים לרשות העיר, הרב בוטבול הולך להיות נציגנו, ובעזרת השני יהיה גם ראש העיר הבא באלעד, למרות כל מה שמדברים. והסכמים מיישמים ועושים. אתה, אני לא נכנס כרגע לאיזה עיר או לא עיר. אם לא מיישמים הסכמים, אז לא מיישמים הסכמים. ולכן, כשאתה שואל אותי את השאלה לגבי עיר כזאת או אחרת, אני אומר את זה חד משמעית, בוודאי שאם לא מיישמים הסכמים, אז לא מיישמים הסכמים. בהסכמים יש תמיד שתי צדדים שיכולים להפסיד. כשאני חתום איתך שהפעם אתה פה, פעם הבא אני פה. זה לא, זה חד משמעית, אין פה שאלה אפילו. אני לא חושב שזה
אבי הזכיר את הדוגמה של רכסים, אבל הדוגמה יותר בוערת זה בני ברק. שם יש הסכם ארוך שנים, כמה עשרות שנים, שאתם לא שותפים בו, נראה שכאילו לא סופרים את הציבור הספרדי. האם פעם אחת ולתמיד תשברו את הפרדגמה הזאת שאגודה ודגל מחליפים ביניהם את רשות העיר, ולשס אין מה לומר בנושא הזה?
אז קודם כל אני אומר את זה בצורה חד משמעית וברורה, אני לא חושב גם שאני מחדש יותר על המידה. שס הולכת לרוץ לרשות העיר בבני ברק.
וואה.
יפה.
למרות שאתם בערך 30% שם, אין לכם באמת סיכוי לכבוש את הרשות, רק בשביל האמירה?
לא יודע, תראה מה עשתה גברת כמו אליזה בלוך בבית שמש, מי אמר שאי אפשר לעשות את זה שם? באותו שיטה? הוא לא, מי יודע?
אז בואו נשלים את המפה בביתר. בביתר אין לכם הסכם עם שום דבר, כל פעם בחרתם אד-הוק בהתאם לנסיבות. מה לדעתך הסיכויים שתלכו שוב עם מאיר רובינשטיין, או שתנסו לחולל בעיר מהפך?
ואפרופו אם מתייחסים לגופו, אז מאיר רובינשטיין הוא אחד מראשי העיר הנדיבים לשס, חייבים לומר.
אבי ויעקב, יש לכם כבר מספיק ספוילרים בשיחה הזאת, מה, תשאירו קצת לאחרים.
אתה יודע מה, אני רק אסיים על המוניציפלי ונעבור לזה, המוניציפלי לסיום זה ירושלים, האם שס מבחינתה תלך לצילום מצב מבחינת סדר הכוחות בתוך העירייה, או שאם אתם מצליחים, לפי מה שאנחנו שומעים, לפחות לפי מפת הבחירות לארציות, ששם הבאתם 50,000, מול 35 של דגל, ואם אוסף לזה את עוצמה היהודית שרצה ונתניהו, הפקטור שהוא לא קיים במקומיות, האם תדרשו גם את ריבוי הכוח של הנציגות המוניציפלית אחרי הבחירות מבחינת חלוקת התפקידים?
בוא נדבר תכלס,
האם תדרשו את ועדת התכנון? בוא נתחיל.
אני כמת את השאלה של אבי, הייתה קצת כללית מדי.
אתם מזכירים לי
את מה?
תקשיבו, אתם מזכירים לי את הסיפור שאני גדל עליו, אותו, אם אני מצטט אותו, על אותו אבא שמוצא את שני ילדיו רבים אחד עם השני, אומר להם, על מה אתם רבים? הם אומרים לו, אנחנו רבים, מי יישב ליד החלון שבא אוטו החדש? אמרו לו, על איזה אוטו אתה מדבר? אמרת לנו בשולחן שבא שאתה כנראה תקנה. אז ככה שבמקרה הספציפי הזה, אני חושב שהתשובות ברורות. קודם כל, בואו נצטט את יושב ראש התנועה שלנו, עכשיו אני אצטט אותו. משה ליאון, צריך כאן לומר את הדבר הזה, עשה עבודה מדהימה בקדנציה הזאת. העיר ירושלים היא מורכבת וקשה, והוא עשה באמת עבודה מיוחדת, ולכן שאלת רשות עיריית ירושלים די מתייתרת, וכפי שאמר יושב ראש התנועה שלנו.
זה ברור, אני חושב שאין מי שיתמודד מול, אנחנו מדברים על שינוי מפת הכוחות אחרי הבחירות.
אנחנו הולכים, קודם כל, לא הבנתי, זה נראה לי אפילו לא שאלה. ישבתי בהסכם הקואליציוני הקודם על ירושלים וגם הקודם קודם. בסוף שאתה בא, אתה בא עם החבילה שלך. זה הרעיון של דמוקרטיה, כן? תקרא באיזה שפה שאתה רוצה להגיד, איזה סוג של דמוקרטיה. אולי אני אגיד את זה לאט לאט, דמוקרטיה. כן? זה אולי יתאים גם לסיטואציה. בסוף מה שזה אומר שאנשים בוחרים, וכשהם בוחרים, מי שמקבל מספר קולות, הוא בא ומבקש את מה שמגיע לו. מה חשבת שאנחנו עושים הטק-אדבק שאנחנו גודלים? אנחנו נעשה עבודת בחירות, וכבר שתדעו שבשף זה אנחנו בפנים עמוק, גם בכל המערכים כדי להביא את התוצאות הכי טובות ברחבי הארץ, זה לא סוד, וכולם יודעים ששס
לפי הנתונים שלך שר ביטון, יש סיכוי שבבחירות הבאות אתם תהיו יותר גדולים מדגל התורה? יחסי הכוחות כעת הם 6-5, נראה לך שאתם יכולים לשפר אותם לטובת דגל, נראה לך שאתם יכולים לשפר אותם לטובתכם?
יש 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 איזשהו דיון מעמיק שהוא גם בר, אתה יודע, עניין של נתונים ומספרים שמנסה לקשר בין הבחירות לכנסת לבין הבחירות המוניציפליות. זה לא ברור במה אתה חוזר. זאת אומרת, בערים קטנות, בדרך כלל במוניציפלי, שס מקבלת יותר מאשר בכנסת, בגלל שזה גם יש בזה גם את הממד של שס, של מרן, של הכל, וגם את הממד האישי, של ההיכרות האישית, כי זה ערים קטנות. בערים גדולות, זה בדרך כלל קצת שונה. זאת אומרת, אפשר לראות את זה לאורך ההיסטוריה, זה קצת שונה. לאור הדברים הללו, ולאור הגדילה המרשימה של ירושלים בבחירה לשס בכנסת, זה אומר שאנחנו נצמח, וזה מאשש את הרעיון שאמרת שאנחנו נצמח ונגדל, וייתכן שאנחנו נצמח מעליהם, אבל... אבל אתה יודע, בוא ניתן
לי כוחות. טוב, סימנו כבר את כל הרשויות, אבל בוא נדבר גם, אתה בסוף שר חינוך, יושב בממשלה, אתה יודע מה, בוא נדבר.
כן, יעקב.
איזה עוד עיר. אז על זה אני רוצה לדבר.
אוקיי.
הרי אתה, ואני אגיד לך למה אני שואל אותך על חוק הגיוס, בגלל שאתה בתקופה האחרונה, בתקופת התקציב, ישבת כמעט עם כל ראשי הישיבות, ישבת עם נעלי התתים על כל התקציבים, כמה חודשים לפני, ובנית את זה בצורה יפה, חייבים לומר, זה אנחנו שומעים מהאוצר. ובוא נספר למאזינים שמהקשרים האלה נולד איזשהו חיבור, ואתה היום יושב על העניין הזה של חוק הגיוס, ואנחנו שואלים אותך האם באמת נכון לדחות את החוק, כמו אגב את הבחירות, שעל זה נדבר אולי בהמשך, את הבחירות לרבנים הראשיים, אבל ספציפית לחוק הגיוס, לדחוק את החוק שיכול להיות שחרב הבגץ תנעץ בנו, במיוחד אם המהפכה המשפטית תיתקע, בסוף אנחנו ינקמו בנו, כי אין חוק שמסדיר את מעמד בחורי הישיבות בתקופה הקרובה.
טוב, אז קודם כל נעמיד דברים על דיוקם, אני לא זה שמטפל בכל חוק הגיוס, זה דברים שהם גדולים עליי, זה מטופל ישירות על ידי יושב ראש התנועה, הרב אריאל אטיאס בעניין, יש עוד, אני כן הייתי אצל גדולי ישראל בשליחותו של יושב ראש התנועה ושל הרבנים.
אנחנו יודעים ולכן אנחנו
שואלים אותך. כן, בסדר, אבל בואו נעשה, אנחנו חייבים להעמיד דברים על דיוקם, מה שכן ומה שלא. הייתי אצל גדולי ישראל, כמה מגדולי ישראל בדיון הזה, גם בדיון הראשוני שדיבר על כך שנכנס לקואליציה בתנאי שהחוק הגיוס יהיה לפני התקציב, וגם אחר כך כדי להסביר למה לא. אומר לכם דבר אחד, אין ספק שחוק הגיוס זה התפוח אדמה הלוהט ביותר שנמצא עכשיו על השולחן, והוא יצטרך להסתיים, אני לא יודע אם הוא יסתיים בכנס הזה או בכנס הבא, מה שכן, זה נושא רגיש מאוד, משמעותי מאוד, והוא על שולחננו, ואי אפשר לברוח ממנו, אי אפשר עוד פעם למרוח את זה, בגץ דרך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני, מבלי להיכנס לפרטים הקטנים, ובלי כרגע להיכנס לתוך כל הדיוקים של הדברים, שכולנו מבינים כמה הנושא הזה סבוך, אני סמוך ובטוח שבסייעתא דשמיא יוכל לבוא מתווה שגם יחזיק הרבה שנים קדימה, ואני מחדד את הדבר הזה. זה לא חוכמה לעשות מתווה שטוב, אם מישהו יוצא מנקודת הנחה שאנחנו ליד עולמי עולמים יושבים בקואליציה ושולטים בצורה כזאת שאף אחד לא יוכל להרע, אז אולי הדברים היו אחרת, אבל לצערנו זה לא תמיד ככה. בטח יעקב יגיד לי, כן.
אני שומע שר ביטון שאתה אמרת.
באתי לצטט אותך, שאתה כל הזמן אומר שיש איזשהו כזה דבר שכל פעם בחירות אחד, אחרי כל בחירות טובות ותוצאות טובות לחרדים, אז באה אופוזיציה. אני אומר חס וחלילה, אבל אתם צריכים לקחת את זה בחשבון. ולכן,
צריכים לעשות מסלטים. רגע על המצב הנוכחי. יש כאן שאלה מאוד מאוד פרקטית על השולחן, ואני שומע שאתה התייחסת עליה. השאלה, האם לחכות ולנסות להריץ את זה עכשיו, למרות המתח ברחובות או המפגינים, או להגיד, תנו לרוחות להירגע, נפנה לבג"ץ, נפנה לבג"ץ, נבקש אורכה, התאריך עכשיו הוא 31 ביולי, אפשר לבקש בג"ץ אורכה בעוד שנה ונראה.
אני לא חושב שצריך לדחות ולדחות, ואנחנו לא צריכים לעבוד לפי מה שקורה ברחובות. נכון שיש השפעה למה שקורה ברחובות, אי אפשר לברוח מזה. אני יכול להגיד לכם גם בנושא תקציבי החינוך, משמעויות של דברים שקשורים בחינוך, הקדוש ברוך הוא עזר לנו שאנחנו, איך הם היו עסוקים בדברים אחרים, ובינתיים נסבור ברוך השם תקציבי החינוך. ברגע האחרון שזה יצא כבר והיה כבר בביצוע, אז זה עבר להיות על זעקה של תקציבי החינוך, וחשתם את הנושא הזה. גם הנושא של הגיוס, אנחנו לא יכולים שכל החיים שלנו יסתובבו סביב הרפורמה וסביב מה שקורה ברחובות. אנחנו צריכים בסוף להגיע למצב, והשאלה היא יותר בתוכנו, איך אנחנו יודעים להגיע כלל הרבנים, של כלל החוגים, לאיזשהו דבר שיודעים להעביר אותו בממשלה הקיימת, אגב, שאני חושב שהיא אחת הטובות ביותר שהייתה אי פעם בעניין הזה,
קודם כל אנחנו יודעים להעביר את זה בינינו, בהסכמה עם המועצת של אגודת ישראל, אנחנו כבר יודעים שהלכנו לארבע מערכות בחירות, כי היה הסדר שהיה מקובל על דגל ועל ש"ס. והנה, הגענו עד הלום.
אבל זה בדיוק מה שאמרתי, יש מורכבות וצריכים להגיע קודם כל בתוכנו. אני יכול להגיד לך שבדברים שהיו לפני העברת התקציב וכולי, אני חושב שדי הגיעו להסכמה, יכלו להגיע לסוג של הסכמה, זה לא היה סגור עד הסוף, שכן, אולי בפעם הראשונה הגיעו לאיזושהי מתווה שהוא יכול לעבור את כלל הרבנים. אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר, כשיגיעו לעניין הזה, יסתרו אותו. אני מתייחס למה שיעקב אמר, שלא צריך להיות תלויים ולדחות עוד שנה, כדי שאז נראה, ומי יודע, לך תדע, עכשיו במסגרת הרפורמה, כן יהיה, עכשיו גל הבא יעבור, מחרתיים הגל הבא יעבור, אנחנו צריכים לשמור על תלמידי הישיבה שלנו, על הגחלת שלנו, חלק מזה זה חוק של הגיוס, וכמובן בהתוויית הרבנים שלנו, וכמובן יושב ראש, יושבי הראש של כל המפלגות שיודעים לניהל את התהליכים האלה, צריכים להגיע למסמך מוסכם שיבוא בהקדם האפשרי, וצריך כמובן, ולא, אני לא נכנס כרגע, לכן אמרתי או הפעם או פעם הבאה, אז גם תלוי במה שבקשו מבגץ ומה יקבלו בתוצאה, אבל בוא נגיד משפט אחד שכולנו יודעים אותו, עם ישראל ידע תמיד להכניס את שבת, לא משנה באיזה שעה שבת נכנסת בקיץ, כולם לחוצים עד השנייה האחרונה בשעה 7 בערב, בחורף תמיד בשנייה האחרונה בשעה 4 בערב. תגיד להם, רגע, יש 3 שעות הפרש? לא יודע, אין לו לא להסביר את זה. אז גם פה, כפי שאנחנו יודעים, זה יקרה תמיד בשנייה האחרונה, כמו כל שאר הדברים.
זו דוגמה יפה.
לשמחתנו.
שנייה האחרונה. זה בגלל שנוסעים לים. רק שלא תיסו לנו לים, כמו חיים רמון בשעתו. בוא נסיים רק ברבנות הראשית, דחייה של 8 חודשים, האם בסופו של דבר אנחנו נראה שני מועמדים מטעם הקואליציה, אשכנזי וספרדי, או שהולכים גם כאן למלחמת עולם בתוך הקואליציה?
שאלה טובה, אבי. אני אבל יחד עם זאת אני רוצה להגיד לך, שקודם כל הדחייה הזאת היא דחייה חשובה, היא משמעותית. אני רוצה לפרגן לכל מי שקשור בעניין הזה, גם לשר הדתות, למנכ״ל משרד הדתות, כמובן לכל, לזה שהם הובילו תהליך נכון, חד משמעית נכון, נכון, אפילו משפטית נכון, אבל ודאי נכון בלחץ הזה שאנחנו מציינים.
רגע, רגע, הזכרת את
הצוות. דיברנו על מוניציפלי.
הזכרת את הצוות הזה, אבל זאת לא צוות שלפני חודשיים אמר לבגץ שצריך לדחות את העתירה הזאת שמבקשת לדחות את הבחירות, הוא אמר שצריך לקיים אותם במועדם, ואחר כך פתאום הצוות הזה חזר ואמר לא, אחרי זה הצוות הזה חוזר ואומר לא, צריך לדחות את הבחירות, האם זה לא נובע מכך, שלכם עצמכם יש התלבטות איזה מועמד להריץ את האח או את האח של החבר?
לא, יעקב, בוא לא ניכנס לחלק הציני של העניין, בוא נדבר רגע בתחת.
לא ציני, אני דובר שני מועמדים ראויים ונפלאים. יש לכם שני מועמדים נפלאים, אני מבין שקשה לבחור ביניהם.
יעקב, רוב השיחה שלנו התייחסה בנושא מוניציפלי, ויש פה איזשהו חיבור, שאתה רואה אותו בפועל, שהולך... שהגוף הבוחר, אני היום סיירתי בעיר מסוימת, בכל מקום שאני הולך, הראשי הערים מדברים, ואסור שיהיה מצב כזה, שאנחנו מקבלים החלטות, שבסוף תראה, מי יהיה ראש עיר בעיר, וגם מה שאתם התעניינתם, זה לא כדי למי יהיה לו כיסא, מי לא יהיה לו כיסא. מוניציפלי, רשות עיר היא מאוד מאוד משמעותית במדינת ישראל, בכוח שלה, בהקצאות של מוסדות, בעולמות, העולם שם בנושא החינוך, בנושא בתי כנסת, בכל דבר רוחני, יש משמעות גדולה למוניציפלי. חייבים שקבלת ההחלטות שנביא בפני גדולי ישראל, שהשבוע שלנו שוקט בזה יום ולילה, שתדעו לכם מוניציפלי, זה פי 10 מורכב מאשר בחירות הכנסת. אנחנו חייבים שהשיקולים שלנו, ומה שנביא בפני מועצת חכמי התורה, יהיה שיקול נקי לגבי זה, שמי ראש העיר הנכון, מי הנציגות הנכונה, בעיקר בנושא ראשי ערים, לצורך מה שצריכים, צורכי עם ישראל. ולכן חייב להוציא מהמשקל הזה, מתוך הדיון הזה, נושא שקשור בוועד בוחר. זה הסיבה מאוד פשוטה, אגב, בהיסטוריה, רק תמיד שדחו, ודחו בגלל בחירות, וזה הסיבה שלכתחילה לא הייתה מורגשת. פתאום, ככל שהזמן התקדם, והפניות שפנו אלינו, ולשר הדתות, וגם אליי ולכולם, ואמרנו, חבר'ה, אי אפשר להתקדם עם זה ככה.
בסוף... בינתיים מכהנים שני רבנים ראויים, ואולי גם זה יגרום לזה שלמועצת חכמי התורה לא יהיה נשיא עוד 8 חודשים, אבל לזה אתה כמובן לא חייב להגיב. אנחנו נאמר לך תודה רבה, השר חיים ביטון, רעיון ארוך, מחכים, וגם אני חושב עם כמה כותרות לא רעות. תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה לכם חברים, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
חזרנו מהפרסומות ואיתנו מוושינגטון, השר עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, שר המורשת, ערב טוב לך.
ערב טוב.
ערב טוב לך, אצלנו אצלך זה צהריים כמובן. לפני שניגש לגופם של דברים, תן לנו על רגל אחת, איך התחושה שלך מהיחס כלפי ישראל בוושינגטון, כי דברים שרואים משם לא רואים מכאן, וכאן דווקא נראה שישראל הפכה לאיזה מוקצה מלחמת מיאוס בארצות הברית.
זה מה שהתקשורת הישראלית מנסה לייצר, והשמאל הישראלי. אני נפגשתי אתמול עם 6 חברי קונגרס, לפחות, זאת אומרת, הרבה מאוד אחרים רצו להיפגש איתנו ולא הספקנו.
מהצד הרפובליקני או גם הדמוקרטי?
גם וגם, המון המון, המון המון אהבה, המון מחויבות, הם אומרים פה משפטים מדהימים, הם אומרים פה הערכים של, שלנו, של ארצות הברית, מבוססים על הערכים של, של העם היהודי, של, של התנך, הם מצהירים על המחויבות שלהם ל, לעם היהודי, לארץ ישראל, מבטיחים לבוא לבקר, הצגנו בפניהם פריטים, פריטים היסטוריים שהבאנו, שהבאנו איתנו מפה, מהקמת, שיש לנו איזה טבעת שהביא לי, הקמת של הארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, שכתוב עליה יוד כאיבב כאחד, השם אחד, מאוד התרגשות מאוד גדולה, אני חייב לומר, התרגשות גדולה, אהבה גדולה, יש לנו בעיה, הבעיה הכי גדולה שלנו זה, זה התקשורת והשם הרע שהיא מוציאה לנו, גם בישראל, אבל גם בעולם כולו.
טוב, בואו נראה אם באמת נתניהו גם כן יוזמן לוושינגטון, ולא רק שרי הממשלה, ואז נוכל לומר שהיחסים תקינים, אבל בואו נרד מהגבעים של וושינגטון לעומקים כאן של הפוליטיקה הישראלית, ונפתח איתך דווקא אתה נכדו של מרן הראשון לציון, רבי מרדכי אליהו, ובנו של הרב שמואל אליהו, ובעצמך הקמת בשעתו את איגוד רבני קהילות. מה דעתך על דחיית הבחירות לרבנות הראשית, לרבנים הראשיים בשמונה חודשים, ועל ההתפתחויות גם בתוך הגזרה הדתית לאומית, לאור הבחירה ברב כהנה כנציג הציונות הדתית?
בחירה ברב כהנה בתוך הציונות הדתית היא לא בחירה של, בחירה של, שהובילה מפלגת הציונות הדתית, בלי כמובן להתייחס לרבנים הספרדים, שזו התעלמות שיטתית ומערכתית שלהם, מהציבור החשוב הזה, שגם הוא חלק מהציונות הדתית. עכשיו, מילא זה הייתה התעלמות פעם אחת, אבל זה התעלמות חוזרת ונשנית. אני כבן מה שנקרא כלאיים בנקודה הזו, יום של אשכנזייה, יום של ספרדי, גם כנכד ראשון לציון ספרדי, אני אומר, ציונות הדתית צריכה להתעורר בנושא הזה, הציונות הדתית המגזר, וגם כמובן המפלגה. את הבחירות שלנו בעוצמה יהודית אנחנו נעשה, אנחנו לא חלק מהדיל הזה ולא כפופים לכל ההסכמים האלה שנעשו מעל הראש שלנו, כאילו אנחנו לא נמצאים, כאילו אנחנו לא...
רגע, יכול להיות שתציגו מועמד לרב ספרדי דתי-לאומי?
כן, אני חושב שכולם גם מבינים שכל ה... עם המון הערכה, כן, לכל הרבנים שבחרו ועסקו שם, וכמובן לרב הנבחר, אנחנו לא מחויבים לזה. וכשאני אחזור לארץ אנחנו נתעסק בנושא הזה ביתר סט. לא רואים את עצמנו מחויבים למתכונת הזאת, בוודאי כשהיא נעשתה לא בתיאום איתנו ולא בתיאום עם האנשים שאנחנו מייצגים אותם בפוליטיקה בישראל, וגם לא בצד הערכי האידיאולוגי במדינת ישראל.
אני רוצה להזכיר לך, שר אליהו, יש סעיף בהסכם הקואליציוני שקובע שכל שינוי בנושא דת חייב את הסכמת כל השותפים, וזה אומר שאם אתם תתנגדו לדחיית הבחירות, שזה גם כמו שכולנו מבינים, זה איזשהו דיל תרגיל, קומבינה פוליטית, החוק הזה לא יעבור, והבחירות אכן תתקיימנה במועדם. האם זה הצעד שאתם מתכוננים לנקוט בו?
אני לא הולך לדבר כרגע מה בדיוק הטקטיקה שאנחנו
עושים, יש כיוון כזה?
כל דבר שהוא יכול לתת ביטוי הוגן יותר, נכון יותר, לערכים שאנחנו רוצים לקדם, יכול לנו, הכל מונח, הכל אפשרי. אנחנו לא מחויבים בשום צורה ועניין לקומבינות ולדילים הפוליטיים שנרקמים בצורה הזו, שלא מכבדים את התורה, שלא מכבדים את הרבנות. אני אומר, גם פעם אחרי פעם לא משתמים גם לא למי שתשנן אותם. אני אומר, תפסיקו עם המשחקים האלה, תפסיקו עם הפוליטיקה הקטנה הזו. עולם התורה צריך להיות מיוצג בצורה מכובדת, צריך להיות מיוצג על ידי אנשים שמייצגים את העולם התורה, ולא כל מיני הסקנות מאחורי הגב, ודילים שכאילו מדובר פה בכהונה הגדולה בבית השני. אנחנו רוצים להוביל לפה רבנות שתייצג את אזרחי מדינת ישראל, שתפעל להרים את הכבוד לתורה, את הכבוד את החיבור בתוך עם ישראל.
אבל מדבריך אני גם שומע שמעבר לזה שאתה לא רוצה שזה יהיה בצורה כזאת של דילים, אתה גם אומר מה שאומרים את דגל התורה, ואנחנו שומעים גם מחלק מרבני הציונות הדתית, שהרב כהנא הוא נם רב צעיר ויכול להיות מאוד חביב, אבל הוא לא מתאים להיות רב ראשי לישראל, להיכנס לנעלם של הרב מרדכי אליהו והרב שפירה שהיו בעבר מטעם הציונות הדתית.
אני לא מדבר ספציפית על הרב כהנא, אני חושב אני מדבר על השיטה, אני מדבר כרגע, אני לא רוצה לדבר פרסונלית. אני חושב שהרב כהנא הוא ודאי לא מוכר כמו שהיו הרב שפירא והרב מרדכי אליהו, אני לא יודע לגבי ההנהגה שלו, יכול להיות שאנחנו נופתע וניסה לטובה, אני מקווה מאוד שאנחנו נראה את הרב כהנא, גם אם הוא יהיה רב ראשי וגם אם לא, מנהיג איתן ישראל, אבל לא ככה מייקרים את הכבוד לתורה, לא ככה בונים את המערכת של הרבנות הראשית, זה אפילו לא היה החזון של הרב קוק, איך תראה הרבנות הראשית.
תראה, זה עדיין, אני שומע את הביקורת שלך, שר אליהו, אבל אני חושב שזה עדיין, הציונות הזאת עשתה פה משהו מעניין, היא עשתה סוג של פריימרס פנימיים, בשס אין אפילו את זה, מישהו אחד מתכנס וקובע, אז התכנס פה פורום חשוב, הייתה הסכמה בין כל המועמדים אשכנזים שיקבלו את ההכרעה שלו, למה אתה חושב שזה פסול וזה לא מייקר את כבוד התורה?
אני חושב שמי שעשה את הפריימריז האלה לא התכוון, מה שנקרא בתוך הפריימריז הארצית, הוא לא התכוון שהרב קרה, הוא בכל, הוא בעצמו הופתע מזה, היה לו רצון שזה יהיה בצורה אחרת, רק שהתהפכה עליו בקערה, ואם אתה שואל את דעתי, זה היה ברור שהכוונה הייתה שהרב מיכה יבחר שם, אני מעריך מאוד גדול של הרב מיכה, הרב מיכה הוא מורי ורבי, ובסופו של דבר, הציבור היום לא הולך אחרי הפעמים, גילינו גם בעבר שהשיטה הזו היא לא תמיד, מובילה, היא נועדה לייצר
איזשהו... אז מה השיטה שאתה מציע, שר אליהו? תתן לנו איזה שיטה, איזה סיסטם. איך לדעתך ציונות הדתית צריכה לבחור את מועמדיה? אם לא פריימריס ולא כלום, אז בדרך כמה?
אז אני אומר, הציונות הדתית צריכה להתכנס, לא לפעול לבד. היא היום לא המייצגת של הציבור הגדול. וכיוון שזה כך, אנחנו... אתה לא יכול לבוא ולנהל... ולבחור את חברי הפריימריז שלך, קבוע מי הם, ואז להכפיש את החברים האחרים לתוך הסיעה, לתוך הכלים במסגרת שאתה יצאת, ראי שאתה משחק, אתה מטיפ כאילו המשחק, כמו שאגב נעשה במקרים אחרים, גם בפריימריז שלהם. אז אתה בעצם אומר להשלבות אחרות, ולחברים אחרים, בואו תשחקו במגרש שלי ובמשחק שלי, וכבר פעם שעבר, הצבענו על זה שאנחנו לא מוכנים, לפעול בשיטה הזו, ואני חוזר ואומר גם במקרה הזה, אנחנו לא כפופים מערכת כללים שמישהו אחר קובע ואומר בואו תצחקו במגרש שלי.
אני רוצה לשאול אותך, הקו קצת משובש מוושינגטון, אבל בכל זאת יש נושא נוסף שבוער, והוא מונח על לפתחנו, לא בעוד 8 חודשים, אלא בשבוע הבא, כחלק מההסכם הקואליציוני, יש מחויבות של הקואליציה לבחירת נציג עוצמה יהודית לוועדה לבחירת שופטים. אנחנו כבר רואים חברי כנסת מהליכוד שמציגים מעמדות מקבילה, טלי גוטליב ואחרים. איך אתם הולכים להתייחס לאירוע הזה, אם בסופו של דבר, בסוף זו הצבעה חשאית, ויכול להיות שהמועמד שלכם לא ייבחר?
אני אמין שהמועמד שלנו ייבחר, ראש הממשלה מגבה את זה, וזה חלק מההסכם הקואליציוני, גם יצחק קרויזר הוא ראוי ביותר, הוא מכובד ביותר, אני חושב שיש גם קשרים מאוד מאוד טובים בליכוד, והערכה מאוד גדולה בליכוד, אין סיבה שההסכם לא יכובד. הערכה שלי שזה סתרמר, חשש באוויר.
כן, השר אליהו, תודה רבה לך, ובהצלחה בסיור בוושינגטון.
תודה רבה,
שבת שלום. עד כאן התוכנית פלפוליטיקה לשבוע הזה, אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לנתי שולמן, עורך התוכנית שלנו, ליונתן נדייב, הטכנאי שלנו, לחברים באולפני ירושלים, בני ברק, גם רחובות, אנחנו שומעים יעקב שיר ברקע, איזה שיר, אני לא מזהה.
זה שיר שמתייחס לפרשת שבוע, אם כי בעקיפין המרגלים הרי הוציאו את דיבת הארץ, אז יש לנו שיר יפה של...
מה השיר? איך שואלים
הקשישים? מנטי תרופי שמדבר על ארץ אשר השם. ארץ אשר השם עיני אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחריתה.
יפה, הוא שכן שלי ברחובות.
יפה, אז תגידו שיקשיב לתוכנית היום.
שבת שלום, נתראה פה שוב בשבוע הבא.
ארץ אשר טוב מתעיני השם אלוקיך בו, 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 בו. ארץ אשר טוב מתעיני השם אלוקיך בו, 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 בו. ארץ אשר טוב מתעיני השם אלוקיך בו, 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 בו. ארץ אשר טוב מתעיני השם אלוקיך בו, 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 בו. ראשית שונו, אדם משוונו. טוב מדעיני השם, טוב מדעיני השם, אין לקחו בו, אין לקחו בו. היי טוב מדעיני השם, טוב מדעיני השם, אין לקחו בו, אין לקחו בו. אוי ארץ אשר טוב מדעיני השם, אין לקחו בו. לידי שיסע שונו, עדך לישו ענו.
Don't